גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 215 על מחלות תורשתיות שנגרמות בשל ניסויים בתוך המשפחה, על פיצוח הפצחנים ועל מעמד הקורפרטיבים המתחדש. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. איך יוצרים הגנת סבר סייבר לארגונים שהם מטרה לפצחנים?
אם אנחנו עכשיו, אם אני אצייר לך עכשיו תמונה של איזשהו, אתה יודע, כמו קרב כזה, מצד אחד נמצא האקר, מצד שני נמצא העובד בארגון. לא כוחות, כן? אז מה שאנחנו מנסים לעשות, זה, מה שהארגונים מנסים לעשות, זה עושים כל מיני חומות שיגנו על אותו, עובד מסכן או חסר ידע בסייבר, בעצם להגן עליו מפני ההתקפה הזאת. אבל אם האקר הצליח להגיע אליו, אז הוא יכול לתמרן אותו לעשות המון המון דברים שאנחנו לא רוצים שהוא יגרום לו לעשות.
קורפרטיב, כדאי להסתכל עליו כמנוף כלכלי, פחות כגורם בלתי רצוי.
אז אני אומר, יש בו מגבלות, ואני מציין אותן את המגבלות, ואת הקשיים כמו בכל כלי אחר שיש, אבל אני גם מראה שאוקיי, תשמעו, יש כאן על מה לדבר. זה בהחלט משהו שיכול להיות רלוונט.
איך הפכו ניסויים תוך משפחתיים אצל הבדואים להם חוללי מחלות תורשתיות?
יש מנהג מאוד ידוע, למשל נקרא בדל,
כן.
שבו הורים, אחים, מחליפים ממש בעת הלידה, אומרים, הבן שלי, תחתן עם הבת שלך, אח ואחות. כן.
שלום למהנדס גיא שקולניק, מנהל הטכנולוגיות של חברת סייבר נייט?
סייבר נייט.
תראה, סייבר אני יודע מה זה.
סייבר, כן.
נדמה לי שנייט אין אדם בעולם שלא יודע מה זה.
כן.
אלא אם כן הוא עוד לא נולד. איך אתה מחבר ביניהם?
כל הרעיון של סייבר נייט הוא בעצם, הגענו מהעולם של, בואו נראה, מה, בעצם האקרים, או מי שמנסה להתקיף אנשים, בארגון עובדים, או גם אנשים שהם לא רק בארגון, מנסים להתקיף אותם בכל מיני דרכים, אז הוא בעצם מנצל את החולשות שלהם.
אוקיי.
והחולשות האלה הם, בסופו של דבר, הוא מנסה לעשות מניפולציה, לזהות את החולשה, כמו מניפולטור מצוין, לזהות את החולשה, המקרה הזה יכולה להיות טכנולוגית, יכולה להיות אישית כזאת או אחרת, ודרכה, לבצע את הפריצה, לבצע
ואז,
את החדר.
תראה, הגנות סייבר או חברות שפועלות, יש לא מעט, אבל הריכוז הוא, לפחות לפי מה שאני מכיר, בדרך שבה א' מזהים וב' מתמודדים. זאת אומרת, יש כאן שתי עבודות נפרדות. כשאתם נכנסים לחברה, בוא נגיד שלא נכנסתם אליה קודם, אלא מזיקים אתכם SOS, ואז אתה צריך לבוא, והחברה נמצאת למעשה כבר במשבר.
קרייסס, כן.
כן. ואז, מה אתה שואל את עצמך? איך נכנסו, או מה מנסים לחפש, או ממה אתה מתחיל? כי זו בעצם שאלת המחקר שלך בדרך כלל, כשאתה מגיע למקום כזה.
קודם כל, הנושא של איך נכנסו, הוא תמיד מעניין.
אוקיי, אבל הם כבר בפנים.
כן, הם כבר בפנים, הוא תמיד מעניין כאיש סייבר, כאיש טכנולוגיה.
אתה יודע שאתה מכיר בטח תורי נמלים שהולכים לכיוון חבילת סוכר או נשפכת, אתה יודע שאם אתה חוסם באיזשהו מקום את הנמלים, אז משם הם כבר לא ילכו, כי הם מעבירות תשדורות אחת בין השנייה. עכשיו, יכול להיות שאתה גם צריך לשאול את עצמך בעצם פעמיים, מאיפה נכנסו, איך נכנסו ומה מחפשים שם?
כן, אני באופן ש אנחנו קודם כל באמת ננסה להבין מה קרה שם. ננסה להבין את החולשות, החולשה שדרכה הצליחו להיכנס. ואגב, מה שאמרת,
בטירונות היו צועקים עליך, יורים עליך, יורים עליך.
מה שאמרת על תורי הנמלים הוא מעניין, כי הם מתקשרות ביניהם, נכון?
נכון.
אז אגב, כזה תור נמלים שגילה את הקוביית סוכר.
כן.
ומתקשר את זה לכל הקן. אז ככה גם האקרים עובדים. once זיהה
פריצה.
זיהה קבוצה מסוימת, קבוצת התקפה מסוימת, זיהתה חולשה מסוימת, אז מחר,
לא קוביית סוכר, זה קצת יותר
נכון. מחר כולם רצים להיכנס דרכה. אגב, גם מקרה שקרה בליל יפה, אנחנו בכנס בריאות, כן? אז התקפה שהייתה ליל יפה באותו סוף שבוע, התקפה הייתה מלך שבוע, עוד סוף שבוע.
מישהו שכח שם חבילת סוכר פתוחה.
אז הייתה סדרה של התקפות על ארגוני בריאות בישראל.
אוקיי.
כלומר, כמו שאתה שם אזעקה בבית, כמו שאתה שם אזעקה או סנסורים כאלה ואחרים, כמו שאתה שם כלב, בסוף של דבר גם הפורצים הולכים לאיפה שקל להם.
זהו, גיא, אבל אז שוב, בוא ניכנס קצת למימד קצת יותר רציני. אתה באת אחרי שהפורצים בפנים.
באתי אחרי שהפורצים הגיעו.
אוקיי.
אני אשמח להגיע לפני שהפורצים יגיעו, כדי לעזור לארגון להתכונן למה שנקרא התקפה יום אפס.
הזיקו אותך SOS.
הזיקו אותי SOS, אז אנחנו ננסה להבין מה קרה פה, ואז אנחנו נעזור לארגון להתכונן להתקפה הבאה.
Okay.
איך אנחנו נעזור לארגון להתכונן להתקפה הבאה? המערכת שלנו תשב בתוך הארגון, תלמד את נתיבי התנועה של הנמלים האלה שמחפשות את הסוכר, תלמד אותם בצורה אוטומטית. אנחנו עובדים בעיקר על ערוצי התקשורת של העובדים של הארגון, אם זה אימייל, אם זה כלים אחרים שבהם תקשרים עם העולם החיצון, וברגע שנזהה, ואנחנו כשנזהה התקפות או דברים שהם לא נורמליים, אנחנו יודע להתריע ולעזור לארגון להבין שיש התקפה.
אז שוב,
זאת אומרת, אנחנו מטפלים באותה גורם האנושי.
בוא נפרוט את זה.
חלק גדול מההתקפות מגיעות משם.
כולן.
כן, 92%.
בוא נפרוט את זה. אתה קודם כל צריך לזהות את הכניסה, או קודם כל צריך לזהות את הנזק שכבר נעשה?
אנחנו מתמודדים עם הכניסה.
עם הכניסה?
עם הכניסה, כן.
איך אתה מאתר? אתה צריך לזהות את מקור החולשה. בעצם, אתה צריך להיכנס, או להיכנס לראש של ההאקר, שזה, בוא נגיד, הדרך הקלה, או להיכנס לדרך של המתכנת, כדי להבין איפה הבאג.
זו שאלה נהדרת, כי זה לא או ואו. למעשה זה הכל ביחד. אם אנחנו עכשיו, אם אני אצייר לך עכשיו תמונה של איזשהו, אתה יודע, כמו קרב כזה, כן. מצד אחד נמצא ההאקר, מצד שני נמצא העובד בארגון. לא כוחות, כן?
נכון.
אז מה שאנחנו מנסים לעשות, מה שהארגונים מנסים לעשות, זה לשים כל מיני חומות שיגנו על אותו עובד מסכן או חסר ידע בסייבר, בעצם להגן עליו מפני ההתקפה הזאת.
אוקיי.
אבל אם ההאקר הצליח להגיע אליו, אז הוא יכול לתמרן אותו לעשות המון המון דברים שאנחנו לא רוצים שהוא יגרום לו לעשות. עכשיו, הפנייה, התקשורת הזאת, היא בדרך כלל תקשורת בין שני אנשים, דרך ערוצי התקשורת, אם זה אימייל או כלי מסג'ינג, אפילו זום או, או וואטסאפ או אס-אמס, התקשורת הזאת, היא בדרך כלל יש לה מאפיינים נורמליים.
אוקיי, כלומר,
אנחנו לומדים כל הזמן את התקשורת הזאת.
אז זאת אומרת, אתה לומד כמה טורים, נניח טור של, כמו שאמרת, טור מסירת הודעות מהירות, טור אחד של שליחות מיילים ומסמכים, ואולי עוד איזה טור או שניים.
אנחנו אחר כך גם נכנסים, יכולים להיכנס לטורים נוספים שהם אפילו בשימוש ספציפי של הארגון.
ואז אתה מחפש שם מישהו זר?
אני לא מחפש כלום. אני לומד. קודם כל אנחנו יושבים על ערוץ התקשורת הזאת, לומדים מה נורמלי, לומדים איך האדם מגיב, איך הוא מתנהג, עם מי הוא מתקשר, ופתאום שקורה משהו שהוא לא נורמלי, משהו שהוא שונה, כמו למשל, בוא, תעביר לי את הכסף לחשבון אחר. אני נכנסתי, לקחתי, גנפתי טלפון, אני אקר, גנפתי טלפון של איזשהו ספק של הארגון הזה, יש לי, אני רואה תקשורת של בקשה של חשבוניות שיוצאות. תשמע, הפעם תעביר את ה... ואתה יודע, הכל בצורה סטנדרטית, בצורה דומה לפעם הקודמת, רק הפעם תעביר את התשלום. לחשבון אחר.
אוקיי.
באותה נקודה, הוא אומר, רגע, רגע, רגע. שמע, זה לא... תבדוק את זה.
רגע, זאת אומרת, אתם פיתחתם איזושהי תוכנה או איזשהו אלגוריתם שמסוגל בין שלל מיליארדי הביטים שיש שם לזהות את ה...
את השינוי הזה, את האנומליה הקטנה הזאת, שהיא בסוף דבר יכולה להריח כמו התקפה.
אוקיי. אני יכול להבין איך היא עובדת. אני רוצה לדעת איך בניתם אותה.
אוקיי.
לא כדי שאני אפרוץ לכל מיני מקומות, כי אני, איך אומרים, טכנופוב גדול. אבל איך עושים דבר כזה?
הרבה מחקר. הרבה מחקר. קודם כל, למידה של סוגי התקפות. למידה, אתה גם צריך להיכנס לראש של אותם האקרים, לנסות להבין איך הם עובדים, איך הם מתקיפים. כי בסוף דבר זה עניין באמת, הם עובדים בגישה של hacking a human. הם רוצים בעצם לפרוץ את הבן אדם. לזהות החולשה האנושית ולתקוף דרכה.
אבל כאן אתה מוכרח להעסיק גם מומחים סוציאליים שיודעים להעריך בן אדם, כלומר לבנות לו את הפרופיל ולפי זה לדעת איפה הוא יטעה ואז להכניס את
זה. שאלה, זה נקודה נהדרת שאתה מעלה, כי אוקיי, אנחנו לא מגיעים עדיין לפרופיל פסיכולוגי, גם אנחנו נזהרים, הרי בסוף דבר זה נושא פרטי. מה?
לפרופיל מקצועי.
לפרופיל מקצועי של עובד, כן. אם למשל מישהו מנהל כספים בארגון, תשמע, הוא high-targeted, כאילו, הוא highly-targeted, מבחינתי, זה מטרת פרימיום, אם אני אקר.
אבל אני חושב שאתה הולך למקרה קיצון, בעיניי, די קל, מה קורה עם המתכנת שיושב בקצוע?
המתכנת, זה יכול להיות פקידה, אגב, או פקיד, שהוא בסוף של דבר, יש לו אישור לחתום על לאשר את העברות הכספיות, המנהל שלו אישר לו, נתן לו את ההרשאה לעשות את זה. אז אני יכול לתקוף משם, אגב, אני גם יכול לתקוף עובד שהתחיל לעבוד אתמול.
כן.
וזה הכי קל. אבל דרכו להתחיל תקשר ולהיכנס לתוך הארגון.
שם הוא יקבל פחות אישורים, נדמה לי.
לא, אבל דרכו אני מגיע למישהו שהוא יותר בכיר, כי זה יותר קל, עליתי מדרגה.
כן.
זאת אומרת, אני יכול להיות שאני צריך לטפס כמה מדרגות כדי להגיע הכי גבוה. הנקודה היא שאני תמיד, תמיד אחפש את הנקודה הקלה יותר, ממש כמו אותו פורט שעובר בין בתים ואומר, זה אין לו בכלל הזקה, זה אין לו בכלל גלאים, בוא נכנס אליו.
נתחיל אצלו.
כן, נתחיל אצלו, אחר כך זה, נלך להוא עם הכלב אולי, כי הוא יש שם קצת יותר...
יש לי תחושה שהפחד, שהחשש הגדול ביותר שלכם, של חברה כמו סייברנייט, זה שההאקר ידע איך לנווט אתכם הצידה.
נכון. אנחנו לא רוצים להגיע למצב, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שבסוף של דבר האקר ידע גם לתמרן אותנו.
כי אז הוא יודע שאתם שם ויודע להגיד, אוקיי, בוא ניתן לכם דיסאינפורמציה.
נכון. 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 אז הוא, בעצם אנחנו לא עובדים בתבנית, בתבנית קבועה. אחד הדברים הנוספים, הרי בסוף של דבר, כמו שאתה יודע, שיש תבניות, רוצים לשבור, או קל יותר לשבור אותם.
אבל זה בעצם מה שהתוכנה שלכם מחפשת.
נכון, אבל כל אדם הוא שונה. מאחר, וכמו שאמרנו, הפתרון שלנו הוא לומד את המשתמש ועובד, לומד באמת את ההתנהגות שלו ואת האופי שלו, אז למעשה הוא מתאים עבורו את חליפת ההגנה הספציפית אליו.
אתה, בוא נגיד, לא רק אתה, גם אני, יכולים להסתכל בהיבט הרבה יותר רחב, ולהגיד, אוקיי, יש משתמש אחד שהוא המנכ״ל, מתחתיו עוד שניים, סמנכ״ל כספים וסמנכ״ל פיתוח, ומתחת כל אחד כזה עוד ראש מדור, זה כבר ארבעה, לכל אחד מהם יש אישיות אחרת, או יכולות טכניות אחרות, אתה לא לומד רק אחד, אתה צריך ללמוד לפחות...
כולם.
200.
כולם.
אוקיי.
כל אחד הוא בפני עצמו. אני יכול לשאול אותך שאלה פשוטה על... כלים שאנחנו מכירים, עובדים איתם כולם, כל ביום יום.
כן.
ספוטיפיי, נטפליקס.
נכון.
לדוגמה. הפלייליסט שלי דומה לשלך?
לא, אין שום סיכוי.
אין סיכוי שבעולם. אפילו אם אנחנו, אפילו הבן שלי יושב איתי ושומע את המוזיקה, שאני שומע באוטו, כנראה מדי פעם הוא בטח, הוא יש לו את הפרופיל שלו, והוא מייצר את הפרופיל שלו, ולכן, אנחנו לא נשמע את אותו דבר.
מה שאני מתכוון, מה שאני מנסה לשאול זה האם לכל סוג של משתמש אתה צריך להפעיל אלגוריתם אחר או שאתה נותן לתובנת המכונה הזאת לעשות? אוקיי.
כלי הלמידה הם בעצם בונים את הפרופיל באופן אוטומטי וכל משתמש בעצם נבנה, הפרופיל שלו הולך ונבנה, או חליפת ההגנה שלו הולכת ונבנית, בהתאם לפעילות שלו, העדפות שלו, הבחירות שלו, הפידבק שהוא נותן לנו.
תן בתור התחלה, ככה, התחלת סיום, מה שנקרא, איזושהי צ'פחה לאותו האקר. כמה לאט אתה תוכל לעצור אותו? זאת אומרת, כמה נזק הוא כבר יוכל... לגרום עד שאתה נכנסת SOS ואיתרת אותו. הכי הרבה שיכול להיות. כי אחר כך אני אשאל אותך כמה יותר מהר אתה תעשה את זה.
כן, בוא נגיד שלוקח לנו כמה ימים עד שבועות ללמוד טוב ולתפור את אותה חליפה, חליפת הגנה. אבל כדי לעשות אותה ממש טוב, כבר בהתחלה אנחנו נותנים מענה טוב, אבל ככל שהזמן עובר אנחנו הולכים ומשתפרים, ומשפרים גם את העובד עצמו. כי זה חלק מהעניין. הרבה פתרונות, אומרים, תשמע, עובד, רק נזק, בוא נעלים, בוא נגן, נמנע מהתקפות, או מכל דבר שמריח כמו התקפה, נמנע ממנו להגיע אליו, אנחנו מסתכלים על זה בצורה הפוכה לגמרי.
אוקיי.
אנחנו משבשים את הגישה הזאת, אומרים, רגע, אבל הוא יכול להיות זה שבסוף של דבר יזהה את ההתקפה, כי היכולת שלו, אף מכונה עדיין לא למדה את ההתקפה הזאת.
אוקיי.
אבל הוא, בגלל שיש לו את היכולת להבין, לימדנו אותו דבר או שניים, והוא גם רואה משהו שהוא לא נראה לו סטנדרטי, הוא יגיד, רגע, זה מבחינתי נקודה שאני צריך, אני לא בטוח בה, ואז הוא מתקשר איתנו, יש לנו קליק כזה של דיאלוג, ומגיע ל...
ועכשיו תן צ'פחה לעצמך, תוך כמה זמן הכי מהר אתה יכול לבנות חליפת הגנה, כי זה או שאתה הולך לחיית, ואז לוקח לו כמה ימים לתפור את החליפה הזאת, או שאתה פשוט הולך לאיזושהי חנות ב...
אם הייתי בונה אותה באופן ידני,
כן.
לא הייתי מצליח. לבנות אותה ידני, ממש אחד
לאחד לפי... אני שואל משהו אחר, תוך כמה זמן אתה יכול לתפור חליפת הגנה יעילה? כי שוב, יש כאלה שאתה יכול לקנות בשוק החופשי, כמו כל חליפה אחרת, ויש כאלה שאתה צריך חיית בשביל לעבוד על זה.
תראה, סבא שלי החיית.
אוקיי.
הוא החיית של חליפות של אברכים.
כן.
חליפות מאוד יקרות. היה לוקח לו שבועות, לפעמים.
אתה צריך לעשות את זה הרבה יותר מהר.
אנחנו עושים את זה הרבה יותר מהר, כי אנחנו משתמשים במכונות. הן לומדות יותר מהר, הן לומדות מארגון לארגון. יש לנו רשת של ארגונים שאנחנו עובדים בהם. יש לנו את המידע שמגיע מהעולם הגדול. המערכות האלה חייבות ללמוד מהר, והן מהירות הרבה יותר מאשר אותו יועץ סייבר קטן שישב לי על הכתף, ובסוף יגיד לי, תשמע, תיזהר מזה ומזה. זה בעצם חלק מהמטרה והעניין.
גיא שקולניק, ככל שהאקרים יתפתחו יותר לנו, אנחנו נוכל לדבר עוד הרבה יותר ולנסות לפרוץ אותם, אבל נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
בבקשה, תודה רבה.
שלום ליוני בן בסט ממכון יסודות וראש תחום כלכלה ושירותים חברתיים בפורום ארלוזורוב. שלום לך.
שלום רב.
אתה עוסק בעיקר במדיניות של תנאים נגיד ודרכים להבין איך אפשר לשפר את החיים בפריפריה לצורך העניין. אבל לפני הכל, מה זה מכון יסודות במילה וחצי או פורום ארלוזורוב?
מכון יסודות זה מכון למחקר מדיניות שמתעסק בתחום ההתיישבות והתעשייה החקלאית באופן רחב. אני
נשמע לגמרי הסתדרות.
לא, ממש לא. הוא מבית התנועות ההתיישבות, גם התנועה הקיבוצית, גם תנועת המושבים.
עושה מהסתדרות, בסדר. ופורום ארלוזורוב, מה זה?
פורום ארלוזורוב זה מכון המחקר של ההסתדרות, שהוא מבית ההסתדרות.
אתה רואה.
הוא מתעסק ב... ובו אני באמת נמצא בתפקיד של ראש תחום כלכלה. במכון יסודות זה לפני כבר זמן מה הייתי חוקר פרילנס שהגעתי לשם.
אוקיי, ואתה חוקר בעצם, בוא נגיד, דברים שהיו פעם קיימים, אבל הם חוזרים. בסדר, אוקיי, אגד הוא קורפרטיב, ואני יודע, אנחנו יכולים להסתכל על עוד, על תנובה.
כבר לא.
אתה יודע.
גם אגד, בדיוק עכשיו הם חותמים את העסקה האחרונה לשינוי של החברה.
בוא, דבר עם המנכ״ל שלהם, זה בסדר. גם איך אומרים, אפשר להוציא את הקיבוץ אפשר להוציא את הקיבוצניקים מהקיבוץ, אבל אי אפשר להוציא את הקיבוץ מהקיבוצניקים, לכן עד שהתהליך הזה יעבור שינוי, ייקחו כמה דורות קדימה, אבל תמיד יישארו קורפרטיב בעיני המתבונן. ובעצם מה שאתה אומר, קורפרטיב יכול להיטיב עם אלו שמשתמשים בו כמנוף לקידום עצמם, לקידום החברה שבה הם חיים.
בהחלט.
אוקיי.
באופן כללי, קואופרטיב מן הסתם, בישראל במיוחד, אני לא יודע מן הסתם, אבל זאת מילה שכשאומרים אותה, אז עולים כל מיני תמונות בראש, עולות תמונות שהן ארכאיות של משהו שעבר זמנו, משהו סובייטי.
בדיוק, קולחוז ועניינים.
בדיוק, וחבל. זאת אומרת, אנחנו קצת מפספסים, אולי אנחנו מגיעים לאיזושהי שורה תחתונה של העבודה הזאת, אבל אנחנו במידה מסוימת, אני חושש שאנחנו מפספסים בישראל כלי, רלוונטי, שהוא לא יעשה מהפכה, הוא לא יביא שינוי ויהפוך את כל ישראל למשהו אחר. אבל במקומות שבהן הוא פועל בעולם, הוא מצליח לייצר דברים שלא קורים עם חברה פרטית. זאת אומרת, יש כאן איזשהו כלי עסקי שאנחנו לא מצליחים לממש אותו מספיק טוב בישראל, ואנחנו רואים שיש לא מעט מקומות, ואני מדבר על מדינות מפותחות בעולם, שעושות שימוש בכלי הזה בצורה שהיא מאוד מאוד מעניינת, בצורה שהיא מצליחה לייצר איזשהו שינוי במשחק הזה שבכלכלה, בתמריצים שקיימים.
אוקיי, אז תכף נדבר על איך זה קורה. זה אני מבין רקע המחקר.
כן.
ממה אתה מתחיל? זאת אומרת, שאלת המחקר, האם זה טוב או לא טוב, היא נשמע לי שאלה קצת גדולה מדי.
אז באמת זאת שאלה גדולה. השאלה היא באמת, באיזה אופן עושים שימוש בקואופרציה כדי לפתח פריפריה, או באיזה אופן עושים שימוש בקואופרציה כדי להצליח לפתח כלכלית וספציפית פיתוח שהוא נמצא בפריפריה.
זאת אומרת, אתה יוצא מראש מהנחה שזה זה מנוף או איזשהו כלי, נניח מנוע, שהוא מאוד יעיל וכדאי להרחיב את השימוש בו.
אז אני לא יוצא מהנקודת הנחה הזאת, אני כן, מכיוון שהתחום הזה כל כך לא מוכר, אז אני בנייר עצמו אני מנסה להראות באמת את בדיוק את השאלה הזאת, האם זה כלי יעיל בכלל, האם שווה בכלל להשתמש בו. אז אני אומר, יש בו מגבלות, ואני מציין אותן את המגבלות ואת הקשיים כמו בכל כלי אחר שיש, אבל אני גם מראה שאוקיי, תשמעו, יש כאן על מה לדבר.
אוקיי.
זה בהחלט משהו שיכול להיות רלוונטי.
לפני שזומחים את הרעיון, יש על מה לדבר.
כן, בהחלט.
ואז איך חוקרים דבר כזה? כי אם אתה מסתכל בספרות, אז אתה צריך באמת ללכת לבית ההסתדרות שנמצא, למען האמת, לא רחוק מכאן, אפילו רואים אותו מפה, אבל הספרות היא בעיקר על קואופרטיבים שהיו בעבר, כי היום זה נושא שדי נזנח ברגע שהאינדיבידואליות כבשה את ראש המחשבה. הוא די נזנח. מה אתה עושה כדי לחקור את זה?
אז תראה, הדבר המשמח הוא שאנחנו לא לבד בעולם. ונכון שישראל הייתה מעצמה של קואופרציה, ואנחנו נחשבנו למעבדה מאוד מאוד מוצלחת עד שנות ה-80, ובאו מכל העולם להסתכל עלינו ולחקור את הקואופרציה בישראל. וספציפית אנחנו עדיין מעצמה בתחום של קואופרציה התיישבותית.
אבל זהו, שלחו אותם לקיבוצים, למקומות כאלה.
נכון, נכון. אז פה אנחנו באמת מאוד זה. ואני במחקר הזה לא מסתכל על קואופרציה התיישבותית, אני מסתכל על קואופרציה עסקית. זאת אומרת, כי בקואופרציה שהיא מחוברת להתיישבות, יש לנו הצלחה פנומנלית, אבל רק בזה. ואנחנו כמעט ולא קיימים אצלנו קואופרטיבים עסקיים. אז למה עכשיו אני אומר שמזל שאנחנו לא לבד בעולם? כי בעולם יש לא מעט מדינות, ויש לא מעט מחקר כלכלי עכשווי שמסתכל על קואופרטיבים היום, כי יש המון קואופרטיבים באיטליה, ויש לא מעט קואופרטיבים בצרפת, בגרמניה, בספרד, באנגליה, בארצות הברית אפילו יש קואופרטיבים.
אתה יודע, יוני, יש פה, אני לא רוצה לעצור את ההתלהבות שלך, אבל יש כאן שאלה שמוכרחה להיכנס נוכח התקופה שבה אנחנו נמצאים. יכול להיות שהאירוע הזה של הקורונה הכלל עולמי חיזק את התופעה הזאת?
מוקדם להגיד, אני לא באמת יודע. אני יכול להגיד לך, אני אעשה עוד גילוי נאות. אני לא רק חוקר גם, אני חבר ושותף בקואופרטיב של הגברה ותאורה, שנשמע שומעים חזק, אני עושה קצת גם איזשהו קידום עצמי חסר בושה. אבל למה אני אומר את זה?
כי אתה רוצה לפרסם את עצמך.
לא, האמת שאני אומר את זה כי הקורונה עשתה לנו, הייתה מאוד קשה עבורנו. כי קואופרטיב זה לא רק עסק, הוא גם עסק שמחובר לאנשים. זאת אומרת, יש כאן אנשים שעובדים ביחד, וחלק מהקושי הוא שהקורונה מאוד הרחיקה אנשים. וזה הקשה מאוד עלינו להצליח, זו הייתה טלטלה, מעבר לזה שהיינו בתחום שהוא קשה מאוד, זו הייתה טלטלה חברתית.
אבל זהו, אז תראה, יש כאן
במובן הזה, אז אני לא בטוח שהקורונה עזרה או לא, קשה להגיד.
זהו, כי יש כאן מצד אחד איזושהי תופעה כלל עולמית של פנדמיה, של מגפה, ומצד שני, יש התפתחות טכנולוגית שעושה בדיוק את הכינוס לתוך העניין הזה, זאת אומרת, לחבר בין קהילות, בין קבוצות של אנשים.
זו שאלה טובה, אבל אני באמת לא יודע להגיד, עוד מוקדם להגיד באמת מה היו התוצאות של הקורונה בהקשר של, בהבדל בין קואופרטיבים לחברות אחרות.
זאת אומרת, מה שאתה מנסה להגיד כאן, אם אני לוקח את זה כתשובה עתידית, במידה ונראה שבמקומות מסוימים הייתה פריחה, אפילו ברמה, או ברבדים הפריפריאליים של כל מטרופולין, או של כל התיישבות, כל נקודה עירונית על רחבי הפריפריאליים, הגלובוס, לא רק בישראל, זה בגלל זה. זה יכול להיות בגלל זה, משום שאז יצרו שיתוף כדי לבצע כל מיני משימות.
באמת ש... זה מאוד מורכב להגיד דבר כזה, כי יש לך כל כך הרבה דברים מורכב, שפועלים אבל... ברקע, אז אני לא...
נותן,
אני...
לך, נותן לך יד, ככה.
אני שם לב, אבל
אוקיי,
אני...
אז איך חוקרים דבר כזה? כי זה, אתה כרגע אומר, זה משהו שמתחיל להתהוות.
אז תראה, שוב, זה מתהווה אולי בישראל, אבל יש עדיין, יש סקטורים של קואופרציה בעולם שהם משמעותיים, שהם קיימים כבר כמעט 100 שנה ויותר, ועדיין מאוד מאוד פעילים ואפקטיביים גם, ומתחרים בשוק החופשי.
אז אתה צריך לחקור.
ומה שאני מסתכל עליו, אני עוקב אחרי המחקר, הכלכלי בעיקר, שבחן, בדרך כלל בוחנים פירמות פרטיות מול פירמות קואופרטיביות, ואני בחנתי את ה... זאת אומרת, עברתי על מחקרים רבים שהתעסקו בזה, ובעצם נתנו תמונה על המשמעויות של, בוא נראה מה ההבדל, מתי קואופרטיב עובד, מתי לא, מה הקשיים שלו.
תן לי לנחש, אתה מתחיל, אתה בודק מחקרים שבדקו את התחיליות של כל מיני קואופרטיבים, ואתה עושה עם זה השוואה עם המצב הנוכחי, בין היתר?
גם התחלות, אבל גם פעילות שוטפת. זאת אומרת, אתה מסתכל על פעילות שוטפת, אתה רואה חברה שכבר קיימת כך וכך, כלל החברות הקואופרטיביות באיטליה, אל מול כלל החברות הרגילות, ואתה משווה ביניהן שיעורי הצלחה. זאת אומרת, כל מחקר עושה מסתכל על משהו אחר, אם זה על שיעורי הצלחה שלהן מבחינה כלכלית, מה קורה להן במשבר מבחינת השכר, מה קורה להן במשבר מבחינת פיטורי עובדים, איך הן מתנהגות בשוק, ואיזה מאפיינים יש להן. כי קואופרטיב, שוב, אנחנו מדברים כאן על עסקים. זה עסק, זה לא פילנטרופיה.
אוקיי, אז שדה המחקר שלך, שדה המחקר נמצא בספריות, כלומר, זה סקירה ספרותית, או שאתה יוצא גם
זאת סקירה ספרותית, כן, לגמרי. זאת אומרת, אני עושה כאן איזושהי סקירה ספרותית רחבה, ומנסה מתוך הספרות לעשות השוואות כאן בתוך כלל הספרות, כדי להצליח לקחת מין מטה ניתוח כזה.
תראה, הייתי מנחש שאתה עובד, שאתה בין היתר לוקח את איין ראנד, אבל נדמה לי שאתה מסתמך גם על הרבה מאוד עובדות שכבר קיימות בפקולטות לכלכלה בכל מיני אוניברסיטאות.
מה הכוונה?
זאת אומרת, אתה מסתכל על המחקר כאיזשהו סיפור מעשה, או שאתה לוקח אותו ממש מנקודת, בדיוק כמו שאנחנו מדברים עכשיו. זאת אומרת, אתה מחפש מה שאלו החוקרים, ולאיזה תובנות הם הגיעו?
בהחלט. אני מנסה להגיד, אוקיי, בואו נראה מה הידע שיש לנו מבחינה מחקרית, שהוא קונקרטי, שאני יכול להסתמך עליו, אתה יודע, עם כל המגבלות, כי אנחנו מדברים על מחקרים שנעשו בחול, וכל מדינה יש לה את הסיפור שלה, אבל בכל זאת, תחת, יש הרבה מאוד דברים דומים, שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני יכול לשלוח אותם כאן לישראל, ולהבין מתוך זה אולי מסקנות לגבי איך אפשר לפתח קואופרציה בישראל, אם אנחנו...
אתה מסתכל על קואופרטיב אחד, או שאתה מסתכל על תנועה הרבה יותר רחבה? אני אגיד לך למה אני שואל, כי אני מנסה לבדוק אם אפשר לבודד כאן איזשהו מקרה בוחן ולעבוד לפיו. זאת אומרת, מקרה בוחן של קואופרטיב ולראות איך הוא מתנהל, ואז לראות אם אפשר להשליך עליו על מרחב יותר, על דלתא יותר גדולה.
אז בהחלט, יש, המחקרים הם מאוד מגוונים, יש גם מחקרים שמסתכלים באמת על קואופרטיבים בודדים, ואומרים, אוקיי, בוא נשווה כאן קואופרטיבים ספציפיים, אבל הרבה מאוד מחקרים גם, הם פשוט לוקחים את כל הנתונים, עד כמה שניתן שאפשר להשיג, ממדינה מסוימת, או מאיזשהו סקטור, איזשהו, לא יודע, מדינה, מחוז מסוים באיזושהי מדינה, ומתוך כלל הנתונים האלה מנסים לשאוב מסקנות כלליות יחסית.
אז כדי לשמח אותך, אני אשאל אותך מה גילית.
או, אז יש...
בוא נרים כוסית.
יפה. אז אני רוצה מצד אחד, אני אתן עוד פעם את הכוכבית שנתתי מקודם, כי אני לא רוצה לצייר כאן תמונה כאילו הכל ורוד, שום דבר לא ורוד אף פעם.
בטח לא עכשיו.
זה בהחלט נכון. אז מצד אחד אנחנו רואים שיש הרבה קשיים בהפעלה של קואופרטיבים, זאת אומרת, זה תחום שהוא, מה זה בעצם קואופרטיב? זה בעצם עסק שמתנהל בבעלות של כל העובדים שלו או החברים שבו, זה לא חייב להיות עובדים, זה יכול להיות גם צרכנים או יצרנים, אבל הוא מתנהל הוא בבעלותם, והוא מתנהל בצורה דמוקרטית. עכשיו, שני הדברים האלה הם דברים שבעולם העסקי הם יחסית זרים. ולכן
מה זה זרים? הם מנוגדים. זה כמו שני הכלבים האלה של המגנטים, שאתה שם אחד והשני אף לכל הרוחות.
אני לא בטוח שהם כאלה מנוגדים.
או, בחייך, זה קפיטליסטי ואחד הוא סוציאלי.
עסק קואופרטיבי הוא עסק שמתנהל בשוק חופשי, או כמה שאפשר להגיד חופשי. הוא מתנהל כעסק, הוא מתחרה... הוא לא פילנטרופיה, שוב, זה עסק לכל דבר ועניין.
זה עדיין תוצר של, של, של צורך, של, של איזשהו רוב שסובל מתנאים כלכליים קשים. אחרת הוא לא היה נולד.
זאת בהחלט אחת הסיבות שמקימים גלילן קואופרטיבים, אבל יש עוד סיבות שמקימים גלילן קואופרטיבים.
אתה לא תגיד לי איך קוראים להם, שגדולי ההייטק התאחדו, אפל, גוגל...
לא, כנראה שלא, שם זה לא יקרה.
הם לא התאחדו לקואופרטיב.
לא, לא.
לזה אני מתכוון.
זה בהחלט נכון. זאת אומרת, ואתה באמת רואה מעט מאוד עסקים קואופרטיבים שהם... בסקייל כזה גדול. נכון. זאת אומרת, זה כמעט ולא קיים.
אוקיי.
אבל עדיין רואים יחסית הרבה מאוד קואופרטיבים בעולם, וגם קואופרטיבים מאוד מאוד גדולים, הם פשוט מאוד מאוד בודדים. וזה נכון שהצורך זה באמת מאוד מאוד חזק כאן. הצורך כאן גורם לאנשים להתחבר יחד. יש כל מיני צרכים, אבל זה לא רק הצורך של להתמודד מול חזקים.
יוני, תכף המסקנות מהמחקר, אבל ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
בוא נלך למה שגילית. אמרת, okay. אמרת שבתור מסקנה ראשונה, שיש איזושהי התעוררות של זה.
אני אתן לך דוגמה.
כן.
בארצות הברית, אפשר להגיד שהיא דומה לנו במובן הזה שאין שם הרבה קואופרטיבים עסקיים. זה כמעט, זה נתח שוק יחסית מאוד מאוד זניח בכלכלה האמריקאית, ועדיין אתה רואה ב-15 שנה האחרונות, מה שנקרא ערים קואופרטיביות, cooperative cities, שזה גם תופעה שהיא נחקרת, וגם שרואים אותה, בעקבות זה שרואים אותה, אז התחילו לחקור אותה, שלא מעט מדינות, כמעט איזה 150 ערים ועיירות בארצות הברית, התחילו להשקיע בפיתוח של מדיניות להצמחת קואופרטיבים. ולפחות ב-12 ערים בארצות הברית, ערים גדולות, משקיעים סכומי כסף, סכומי עתק, בעצם לייצר קואופרטיבים בעיר עצמה, ולפתח את הכלכלה מהסוג הזה אצלן. למה? כי יש כאן איזושהי הבנה של קואופרטיבים כעסקים, אז א', זו לא פילנטרופיה, זה עסקים שהם מקימים את עצמם ומחזיקים את עצמם, הם משרתים את האוכלוסיות של העובדים שנמצאות שם בצורה ש... עסק פרטי לא מצליח לעשות, וזה הרבה פעמים מגיע עבור עובדים שהם יותר חלשים יחסית בשוק העבודה, בנקודות האלה, או עובדים שהם באמת יש להם פרילנסים שקשה להם אולי יותר להתמודד עם הדברים האלה, ואז יש לזה השפעות שהן יחסית חיצוניות, השפעות חיצוניות חזקות על הערים עצמן, ואז הערים אומרות, אוקיי, אני אתן כאן איזושהי בוסט ליזמים, יזמים יקימו כאן קואופרטיבים, וזה יחזק את התושבים שלי, כי זה ייתן להם עצמאות כלכלית וגם איזשהו כוח.
נדמה לי שמישהו צריך להציג בפני אותם אלה שמתאגדים להיות רשת של חנויות זהות, מישהו צריך לראות את החזון הזה במקום כזה, ולהציג אותו בפני בעלי עסקים.
יש כאן איזשהו חזון שהערים האלה מציבות, זאת אומרת, אנשים מתוך הערים האלה באו ואמרו, אוקיי, אנחנו רואים כאן את היתרונות של קואופרטיבים בפיתוח של האזרחים שלנו, של התושבים שלנו, של הערים, ואנחנו רוצים לעזור להם לקיים את זה, ומציבים בעצם איזשהם תנאים להקמה של הקואופרטיבים האלה.
אוקיי, יוני, נשאר לנו כלום זמן, אבל בוא תן לי את הלקח העיקרי, המסקנה העיקרית מהמחקר.
זה מאוד מאוד קשה בכלום זמן, אבל בוא נגיד איזושהי שורה תחתונה כאן, שבאמת אנחנו מבינים שלפחות לפי מה שקורה בעולם, במדינת ישראל, אנחנו כמעט ולא משתמשים בכלי הזה של קואופרטיבים. מכל הסיבות יש חסם תרבותי שאתה הצגת אותו קצת בהתחלה של אוקיי, מה זה הדבר הזה בכלל?
נדמה לי שהביטוי שאתה הולך להגיד לי זה ואנחנו מפספסים.
וזה בהחלט פספוס, שיש כאן כלי שיכול לחזק מאוד את האנשים שאין להם בכך הון כל כך גדול והם מתקיימים ממנו. אתה נותן להם יותר כוח ביד ואתה מצליח לייצר כאן עסקים. זה לא מתאים לכל דבר, אבל במקומות שזה מתאים, אתה מצליח לייצר
כלי בידי אנשים שמגדיל את היכולת שלהם להיות אחראים, שיש להם יותר...
אחריות על החיים שלהם.
אבל זה גם, זה גם בעלות על הון ודברים שלאו דווקא יש להם גישה אליהם ביום יום, וזה יש לו השפעות מאוד חזקות. לא נגענו כל כך על הפריפריה, אבל זה, על הפריפריה זה נותן דברים מאוד מאוד משמעותיים.
נדמה לי שנגענו בזה בעקיפין, אבל אני צריך להסתפק בזה, יוני בן בסט.
ממש תודה.
ממכון יסודות, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
אלף ימים יעברו עד שהשקט אל חיי ישוב, ובינתיים בליבי תפילה לוחשת, גם אם הזמן לא ירפא מה שעברנו כלום לא ישנה, ובתוכי עוד מתפללת, ואצלך הנחמה. חייתי אנת חייתי ואמלי, בשבילי חייתי אנת חייתי ואמלי, חייתי כל יום הוא נצח בשבילי.
פרופסור רבקה קרמי, מפעם נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, היום נשיאה של האקדמיה הישראלית לרפואה מדעית, שלום לך.
שלום וברכה.
ואנחנו בכנס שנקרא מדיסין 2042, או מדיסין 2042, אבל איתך אני רוצה לשוחח על מחקר שלך, שהתעסקת איתו המון שנים, כרופאה, וזה על מחלות גנטיות בקרב האוכלוסייה הבדואית. נכון?
נכון מאוד, ואני מאוד שמחה על ההזדמנות שלא הייתה לי כבר שנים רבות מאוד.
כי זה ביגמיה משפחתית, או ממה זה כאילו מתחיל? או בואי נגיד, לאן זה הגיע?
תראה, הכל מתחיל מהעובדה שבקרב האוכלוסייה הבדואית יותר מ-60% נשואים בתוך המשפחה.
כן.
בתוך המשפחה, כאשר רובם בני דודים ראשונים.
רובם מה? סליחה?
בני דודים ראשונים. נישואים, אוקיי. בני דודים ראשונים, יש מנהג מאוד ידוע, למשל נקרא בדל,
כן.
שבו הורים, אחים, מחליפים ממש בעת הלידה, אומרים, הבן שלי, תחתן עם הבת שלך, אח ואחות.
כן, אוקיי.
המנהג הזה קיים, זה אחד המנהגים שהאוכלוסייה, החברה הזו הצליחה לשמר במשך שנים רבות. הם הפסיקו להיות ניידים, הם הפסיקו הרבה מאוד עם פרקטיקות של ניידות, אבל הנושא הזה שאגב, היה, התחיל מהצורך לשמור על קרקעות, לשמור על רכוש, כן?
כן, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כי זה, פעם אחת זה נשמע כמו סוג של התחייבות הבסבורגית, ופעם שנייה זה נשמע כמו, אתה יודע מה, החלטנו שהבת שלי והבן שלך מתחתנים, אז אתה שומר לי על הבת, אני שומר לך על הילד, משהו כזה.
משהו כזה זה בעיקר לשמור על האדמות ונכסים,
כן.
בתוך המשפחה.
כי אחר כך כן. אני שולח אותם לראות כי, בנכסים שלי.
כי אחר כך, אם משהו מתפקשש, כן, בנפרדים למשל, הילדים נשארים משפחת הבעל. כן. זו אחת הבעיות הגדולות, אבל ניחה, אנחנו מדבר על הנושא של נישואי קרבה, שהבדואים של הנגב משמרים אותם יותר מכל חברה ערבית אחרת במזרח התיכון ובכלל.
אז בהנחה שאי אפשר לנתק אותם מהמסורת הזאת לפחות, מה חקרת שמה? כי כשאת מדברת על מחקר גנטי, זה באיזשהו מקום נוגע עזבי שזו אוכלוסייה ענקית, אבל זה בעצם נוגע לתוך התאים שבתוך האדם, לא בנפש שלו, והמסורת באה עם הנפש.
נכון, אז קודם כל בוא נאמר איך קורה הדבר הזה.
אוקיי.
ההופעה של מחלות תורשתיות מותנית בעובדה שלכל אחד מבני הזוג יש גן רצסיבי למחלה מסוימת. עכשיו, כל אחד מאיתנו נושא בין 8-10 גנים כאלה.
כן.
אבל כיוון שרוב הנישואים נישואים אקראיים, לא בתוך המשפחה, הסיכוי שאתה תפגוש כן, בת זוג שנושאת בדיוק את המוטציה שלך, כן, שאתה נושא, ובכך יש לכם סיכון של 25% על ילד חולה, הסיכון הוא מאוד קטן, אלא למשל, אם אתם שניכם אשכנזים, אנחנו יודעים שאצל אשכנזים יש יותר מחלות אשכנזיות, צייף, טייזקס וכך הלאה וכהנה.
או במקרה אז, שאני אדיפוס ומממש את זה.
אז זהו חס ושלום, על זה אנחנו בכלל לא מדברים,
okay.
אבל נעבור לאוכלוסייה הבדואית.
Okay.
אז באמת הבעיה היא בגלל העובדה של נשואי קרבה והסיכוי ששני בעלי מוטציה, כן, ייפגשו, והסיכוי שלהם אז לילד חולה הוא 25%. ואנחנו באמת רואים מחלות תורשתיות מסוגים שונים, חלקם מחלות שכבר תוארו בעולם, רק הן מאוד מאוד נדירות, וחלקם מחלות שאנחנו תיארנו פעם ראשונה באוכלוסייה הבדואית, פעם ראשונה בעולם.
מאיפה המחקר מתחיל? האם היא איזשהו סוג של מחלה, או את אומרת, זה קבוצת מחלות שאיתן התחלנו להתמודד?
אז יופי, השאלה הזו נהדרת. כי המחקר שלי בעצם מתחלק לשניים.
Okay.
עד 1990, שאז התחיל פרויקט הגנום האנושי, בראשותם, בארצות הברית, ומאז ואילך. אז עד 1990 המחקר שלי היה בעיקר מחקר אובזרבטיבי, אוקיי? אני ראיתי ילד חולה, במחלה מאוד מיוחדת וחדשה שאף אחד לא ראה,
כן?
טיפלנו, חלק מהילדים נפטרו, כי המחלות מאוד קשות, והנה אחרי איזו תקופה, שנה או משהו, פתאום נולד לו אח, עם אותה מחלה בדיוק. זה מאשר את העובדה, וההורים בני דודים, וזה מאשר את העובדה שמדובר במחלה תורשתית. זאת אומרת, המחקר שלי התחיל בהתבוננות, ובניסיון להבין את הבסיס הפתופיזיולוגי, לא הגנטי עוד, אלא מה קורה בגוף שכתוצאה ממנו למשל, נולד תינוק בלי אור.
Okay.
אגב, זו המחלה שאני תיארתי לראשונה, ונקראת תסמונת קרמי, נקראה על שמי. אני, מתי פרסמתי את
זה? מה זה בלי אור? נולד ילד שרירי ושלדי? זהו?
על חלקים גדולים מאוד של הגוף שלו, בעיקר ידיים ורגליים ועוד חלקים, חסר אור. אתה רואה איזה ממברנה שקופה מעל שריר. אתה רואה את השריר מתחת, אין אור.
אוקיי.
וחלק גדול מאוד מהמחלות הללו, אנחנו תיארנו, כן. תיארנו ומה חשבנו גם, מה עומד מאחורי זה מבחינת המכניזם, איך זה נוצר. פרסמנו בספרות, אבל לא היינו כלים בידינו על מנת באמת לברר ברמה הגנטית, המולקולרית, מה הסיפור.
הבנתי. אז השאלה הבסיסית בקטע הזה, זה שאלה שנוגעת לדרך של לנסות את ההבנה של מה גורם לזה?
נכון מאוד.
אוקיי.
תראה, בוא נדבר שנייה אחת על המחלה הזו שנקראה על שמי, אוקיי?
אוקיי.
אז הילד הראשון נולד עם ללא אור ועם חסימה של של הדודנו, של מוצא הקיבה.
אוקיי.
אוקיי. האח שלו, שנה אחרי זה, נולד ללא אור, אבל בלי חסימה.
אוקיי.
אז השאלה הראשונה הייתה, איך זה יכול להיות? האם זה מחלה אחת עם הסתנות שונה? האם זה בגלל שהמדובר בנישואי קרבה, שתי מחלות שונות שבמקרה נוצרו באותו ילד.
או באותה ואז, משפחה.
באותה משפחה, באותם ילדים.
כן.
ואז זה הביא אותנו לבדוק, לראות מה המצב של האור בביופסיות אור, איפה בדיוק החסר, איפה בדיוק האור הזה לא קיים, איפה האור הבריא נושר, מה מקור החסימה, כן? האם החסימה היא חלקיקי אור, שנושרים והתינוק בולע, העובר בולע או משהו אחר. אוקיי. כל המחקר היה בעצם מוסס על עבודות פתולוגיות, היסטולוגיות, אימונולוגיות.
אני יכול, פרופסור קרמי, לנחש שאם ככה המחקר או ככה השאלה מתחילה, אז את אפילו לא יכולה לגלגל אותה על פני שדה, על פני מחקר מאוד גדול, אלא זה בואי נגיד כל פעם שתיים, שלוש דוגמאות. זאת אומרת, שני ילדים, ילד אחד אפילו בחלק מהמקרים, או בואי נגיד הכי הרבה, שישה ילדים, כי באיזשהו מקום מישהו מבין שחבר'ה, זה לא הולך, החיבור הזה.
אתה צודק לחלוטין, זה בדיוק זה.
אוקיי.
וכל החוכמה היא להבין, כן, האם זה באמת מקרה ספורדי כזה, אתה יודע שאין לו... או אם באמת המדובר במשהו תורשתי.
Okay.
באמת, תמיד המדובר, המקסימום, באמת, אני מדברת על איזושהי מחלה שאנחנו גילינו בשלושה שבטים שונים, אז בסך הכל, בכל השבטים כולם, היו לנו משהו כמו 20 חולים, שזה כבר נחשב, וואו, המון המון חולים, כן? אבל זה לא המחקרים הפרוספקטיביים או הרטרוספקטיביים שעושים באוכלוסיות גדולות. זה ממש לבדוק כל מקרה, לנסות להבין מה הבסיס למחלה.
אני רוצה לשאול שאלה שהיא כואבת. בסדר? ואיתך אני מרשה לעצמי להיות קצת יותר פתוח. באיזה מקום, מתי הבנת ומה זה עשה לך כשהבנת שזה מחלות נטולות, זה, נטולות רפואה?
תראה, אני התחלתי את הדרך בידיעה שהמחלות האלה נטולות.
כי מה, כי ידעת מראש שזה גנטי?
ברור, ידעתי שזה גנטי, אבל הייתה לי התחושה שעם הזמן אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו נוכל אחד, למצוא את הבסיס הגנטי ואז לייעץ לאנשים ולתת להם את האופציה, למשל, של להפסיק הריון במועד מאוד מוקדם, אלא מנת למנוע את כאבי הלב הקשים האלה. לא רק ילדים שמתים, אלא ילדים שדורשים לטיפולים קשים מאוד כל החיים, גם להם וגם למשפחה. אבל האמנתי אז, ואני אמינה גם היום, למרות שזה עוד לא קרה, שגם יבוא לטיפול הגנטי.
לא, הטיפול הגנטי כבר, בהרבה מאוד מקרים כבר קיים. החל משיעתוק וקריספל וכל מיני שיטות אחרות שבעצם יכולות לייצר איזשהו עיכוב, לא עיכוב, הקפאה, לא משנה באיזה דרך, אפילו בדרך של איתום, הגן שמפעיל את המוטציה או שמשחרר את המוטציה למראה שלה. כלומר, זה כבר קיים, אבל את מתחילה...
מה קיים? סליחה, קריספר, כמה שנים קיים?
לא, אני אומר.
זה רק בחיתוליו.
נכון, נכון. אבל את נכנסת ממש לשדה מחקר שאמר, חבר'ה, אני רק רוצה לגלות את המחלות האלה. פה את היית צריכה להיות עם חזון הרבה יותר גדול, כלומר, להבין שמתישהו מישהו ימצא לזה פתרון, והלוואי שזאת תהיה, ובטח אמרת לעצמך, הלוואי שזאת תהיה אני.
לגמרי, זה בדיוק מה שאמרתי לעצמי. נורא האמנתי. לא ידעתי במה אני מאמינה, דרך אגב, אבל כשהתחיל פרויקט הגנום ב-1990, אני זוכרת כמו הרגע, אמרתי, זה הזמן.
אוקיי.
הגיע הרגע, עכשיו אני אמצא מה הבסיס הגנטי, הגני, למחלות האלה שתיארתי קודם לכן, תיאור קליני או תיאור פתופיזיולוגי. ואז התחלנו באמת עם סדרה שלמה של מחקרים על מחלות שכבר תיארנו קודם לכן. הכל היה מוכן, המשפחות, התיאור של המחלה, כל מה שהיינו צריכים זה לקחת בדיקות דם ולהתחיל למצוא את הגנים.
הצלחתם?
עכשיו, כל מה שאני צריכה לספר שב-1990, כשהתחלנו 91, השיטה למצוא גנים הייתה כל כך כל כך בסיסית. זה היה נקרא אז ניתוח את האחיזה, linkage analysis. זה היה לוקח כמעט שנה להגיע לאתר גן. היום אנחנו עושים את זה בשיטות המודרניות בכמה שעות.
אוקיי. אבל נדמה לי שכבר אז התחילו להבין שלמחלות גנוסוציאליות יש מעט מאוד, קודם כל סיכויים להמשיך לשרוד, ואז המחקר בעצם, את יודעת, הוא נעצר ברגע שנגמר את השושלת, ודבר שני, הם מראש נולדים לסבל. אי אפשר היה לעצור את זה קודם?
תראה, קודם כל, המחקר לא מסתיים.
לא, ברור, 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 אבל, אבל המחקר של, 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 של אותה תופעה, אוקיי, ילד עם, עם נטול אור, כמה ילדים אחר כך נולדו ככה? אוקיי, אז נולדו 20. זה נגמר?
תראה, זה נגמר. למה זה נגמר? כיוון שההורים היום יכולים לערוך בדיקה מאוד מאוד מוקדם במהלך ההיריון, אפילו לפני ההיריון, אפילו לפני הפריה, בהפריה חוץ גופית, כן? ויכולים למנוע לידה או אפילו למנוע השרשה של עובר שיש לו את המחלה.
אוקיי.
אלמלא המחקרים שלנו, זה לא היה אפשרי. אף אחד בעולם לא היה עושה מחקרים כאלה, כי לא היו מחלות כאלה במדע.
רגע, על סמך המחקרים שלך, ואני מניח שזו תהיה תוצאה, ואנחנו בהחלט קופצים 30 שנה קדימה, לתקופה שבה כבר היית עם ניסיון, פעם אחת מבחינתך ופעם אחת מבחינת הרפואה הגנטית, ואז כן לקחת את זה למישור הסוציו-גנטי, ולבוא לאותה אוכלוסייה ולהגיד, רבותיי, גבירותיי ורבותיי, אתם עושים לעצמכם נזק. זה היה אפשרי?
תראה, אנחנו יצאנו, במקביל לכל עבודות המעבדה שלנו, יצאנו בפעילויות, כל מיני פרויקטים חברתיים, קהילתיים. קודם כל, להגביר את המודעות על הסיכון שיש בנישואי קרבה, של בני דודים, כן?
כן.
ככל שאתה מתרחק, גם בתוך המשפחה, ככה הסיכון הולך ויורד. היה לנו קיטים חינוכיים לילדים מגיל נמוך ועד התיכונים, וגם לאנשי רפואה, וגם למובילי דעה, וגם אפילו לאנשי דת, כן? שהסברנו להם, א', מה באמת הבעיה עם נישואי קרבה, וב' מה ניתן לעשות? מה ניתן לעשות במובן של אבחון מוקדם לפני, במהלך ההיריון. Okay. סיפור בפני עצמו, כי אנחנו אז הבנו, למשל, שבדיקות מי שפיר, שהיו מאוד מאוד שכיחות, שעדיין שכיחות באוכלוסייה היהודית, הן לא רלוונטיות לאוכלוסייה הערבית. באוכלוסייה הבדואית, אחרי 120 יום, כאשר הנשמה נכנסת לגוף, אין שום אפשרות להפסיק הריון. לפני כן, אומנם צריכים פתווה מיוחדת, אבל יש עוד אפשרות לדבר על זה בכלל. ולכן כל הנושא הזה של בדיקות מי שפיר, שאצל האוכלוסייה היהודית היה דבר מובן מאליו, פה בכלל לא יכולנו לדבר על זה אפילו.
את בסדר, אבל השאלה, וזה ככה לקצה, השאלה אם באיזשהו מקום תוצאה של מחקר כזה יכולה, איך נקרא לזה, לשים מסך, אבל מסך עדין על המסורת כדי לאפשר את המשך קיום השושלת, כי בסופו של דבר זה יגמור אותה.
האמת היא שזה לא יגמור אותה. זה גומר, זה אולי הורג ילדים שהם באמת חולים מאוד קשה ולא יכולים לחיות. חלק מהם חיים, לא חיים טובים, אבל ממשיכים לחיות. לא חיים טובים על פי המדדים שלנו כמובן. אבל אתה צריך להבין שהמוטציות, נושא המוטציות, נשאר.
כלומר, זה עניין של הטבע.
כל הזמן שיש לך מוטציה, ואתה מפגש מישהו שיש לו, יש לה מוטציה, כן, אז זה יכול לקרות שוב. זאת אומרת, המחלות הן ההתממשות, כן, של עובר שלוקח את המוטציות מכל אחד מההורים, הוא קטן יחסית. אבל המוטציה הזאת היא מאוד מאוד נפוצה. אז זה לא, זה לא גומר את המחלות בכלל. מה שגומר זה את באמת ההבנה, מה שצריך לעשות מנת למנוע ילדים חולים או למנוע הריונות עם תינוקות, עם עוברים פגועים.
פרופסור קרמי, גם אם ננסה להבין את המסורת הזאת, נראה לי שיהיה לנו מאוד קשה, אבל בכל זאת צריך להסתפק בכך, ממש מרתק. תודה רבה לך.
תודה לך.
אלו דברינו להפעם, נודה כרגיל למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת machar@galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, לבוא גם להשתתף כמראיינים, עורכים. ומה נשמע בפרק הבא? אופנת בינה לבישה כדי לסייע לאנשים שהפכו להיות מוגבלים לחזור לשגרת פעילות.
התחלנו בעצם מהמונח degrees of freedom, ו-6 זה המינימום degrees שצריך בשביל תנועה חופשית במרחב. זה מונח שמתאר על שלושה צירים X, Y, Z, מיקום של נקודה זה מעלה אחת, תנועה של אותה נקודה זה מעלה שנייה, שלושה צירים 6 מעלות זה מייצג תנועה חופשית במרחב.
יכולת הגנת סייבר כביטוח מפני פריצות למערכות ממוחשבות.
קוד של וולקן בכללי זה בעצם להגן לפני. אנחנו חברה שבעצם, אם חברות הסייבר מתחלקות לשתיים, כאלה שמגנות מלפני פריצות וכאלה שמגנות בזמן או אחרי, אנחנו מגנים בזמן שלפני הפריצות.
ואיך מגלים יותר מ-400 מזיקים ומחלות בצמחים כדי לעצור אותם לפני שהם הורסים את היבולים?
הלקוחות אומרים לי, הנה השדות שלנו, כך וכך עקרים בארצות הברית, דונמים בארץ. ואנחנו בעצם נותנים להם לפי סוגי השירות אינדיקציות של, הנה, טסנו ומצאנו בחרקים, מצאנו מחלה מסוימת בשדה, מצאנו בעיית תישון בשדה.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.